שבת שלום ומבורך וחיים טובים לנו ולכם ולכל ישראל.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. אנחנו כמנהגנו בקודש נפנה מיד לשאלה הראשונה, שאלת מאזין. שלום למאזין, שבת שלום ומבורך. שלום לגברת, היא המאזינה הראשונה. שלום למאזינה.
כן, שומעים אותי?
בבקשה.
שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רב על כל השיעורים. עשיתי לשאול, מה הברכה לשניצל שיש עליו פירורי לחם?
שניצל שעליו פירורי לחם. השאלה, כמה פירורי לחם יש? זו שאלת השאלות. אם הפירורי לחם הם מעט מאוד, כלומר פירורי לחם דקים, כמו שיש שמוכרים במרכולים, שזה כמעט כמו קמח, קצת יותר עבה מקמח. ולפני שמתגנים את השניצל, אז כמובן מעבירים עליו את זה כדי שלא ידבק. אז זה לא נחשב. והברכה היא שהכל נהיה בדברו. אבל אם שמו חתיכות גדולות שלהם, או ציפוי עבה מאוד משני הצדדים, אז זה באמת הופך להיות ברכת מזונות, או יש אומרים שזה המוציא, כיוון שכבר זה נעשה להסביע, זה לא נעשה כבר לא להדביק, נעשה להסביע, ואז הופך להיות הפירורי לחם עיקר, והם פותרים את השניצל. אז לכן נברך עליו הכי טוב מזונות, כי קיימנן, כשלקחנו לחם וריסקנו אותו והערבנו אותו עם דבר אחר, בפרט שתגנו אותו, אז ברכתו בורא מן המזונות, הוא יורד מברכת המוציא לברכת בורא מן המזונות. אבל כמעט זה לא מצוי, אלא רוב השניצלים שיש לנו היום, גם אלה שעושים בבתים, הם לא עושים איזה ציפוי כל כך עבה, אלא ציפוי דק מאוד שכמעט אינו ניכר, וכל הציפוי הוא רק כדי למנוע הדבקה במחבת. תודה רבה.
תודה לשואלת וישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עוברים לשאלה הבאה. שלום, שבת שלום לשואל.
שבת שלום כבוד הרב.
שלום ומבורך.
רציתי לשאול כבוד הרב לגבי תפילה בבוקר. אדם שאין לו אפשרות להתפלל בבית הכנסת, אלא במקום העבודה, האם זה מותר לו לנסוע באופן קבוע לעבודה ושם להתפלל, או שיתפלל יחיד ויצא לדרך?
בעבודה, אתה לא פירשת לי, יש שם עניין או אין עניין?
יש שם עניין הרב, וגם טוב. האם צריך רשות וממי צריך את הרשות?
משתנה לגמרי, ההלכה משתנה מהקצה אל הקצה. מכיוון שיש מניין בעבודה, נכון שאסור לי לנסוע לפני תפילת שחרית, אבל כאן שזה מצב של לית ברירה, וכמו שאתה הצגת את השאלה בצורה מדויקת, שאם הוא לא ייסע לעבודה אלא יתפלל קודם, אז יתפלל ביחיד, ויפסיד את כל מה שיש, אם זה ברכו וקדושה וברכת כהנים וקריאת ספר תורה בימים שיש בהם ספרי תורה, בקדישים ועניית אמנים, שכל זה זה אוצר די גדול וחבל להפסיד אותו. לכן יהיה מותר לו לנסוע ולהגיע למקום העבודה ולהתפלל שם. כך כתב הגאון משה פיינשטיין בספרו שאלות ותשובות איגרות משה. תודה רבה.
תודה רבה כבוד הרב.
תודה וישר כוח למאזין. אנחנו עם מאזין מירושלים. שלום לך דניאל.
שלום וברכה טובה רבה.
שלום ושבת שלום וברך.
אורך ימים שנות חיים חכם בן ציון.
נמור.
שאלתי, אדם מתארח בבית מלון ומוכרים שם תעליות, האם חייב לתת את העלייה למלון מה שביקשו, או שיכול לתת את זה לכל מקום?
לא, השאלה אם המלון כאן הוא האחראי על המלון או המשגיח או מי שנמצא.
המשגיח כשרות של חדר האוכל
נמצא שם והוא מבקש ודורש שאת התרומות יעבירו אליו, וכנראה שיש כאן איזה הסדר עם המלון, כמו במלצר שהוא מקבל טיפ, אז זה חלק מהמשכורת שלו, זה חלק ממרכיבי ההחזקה שלו, לכן גם כאן בסוף סוף לבית הכנסת יש הוצאות, צריכים לקנות סידורים ולהכין ספרי תורה ולהגיע אותם וכל מה שצריך וניקיון וכל שאר הדברים, אז בהחלט הוא צריך לתת את זה למשגיח של המלון.
עכשיו הוא עדין בכל בית הכנסת שאדם קונה עלייה?
ודאי, כיוון שהוא מקבל שירות עם בית הכנסת, ולבית הכנסת יש הוצאות, ואם אנחנו נתחיל לפזר את הדבר הזה ולפרוץ אותו, אז אין לנו איפה לסגור, איפה לעצור. ואל תשכח, חוץ ממקרים יוצאי דופן, קיצוניים ביותר, כגון שהנהלת בית הכנסת אינה ישרה, אינה טובה, או כגון שהכסף נשאר בבנק והם לא מקיימים שם שיעורי תורה, והם מתעשרים והקופה של בית הכנסת מתעשרת והחשבונות הולכים ותופחים, אז באמת את אותו כסף ייתן למקום של צדקה, אבל למטרת שיעורי תורה, כיוון שלא מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה. אז זה קדושה חמורה של בית הכנסת. יוצא איפה שאם זה בית הכנסת מיוחד במינו, שאתה יודע, אבל לא סתם שמועות שאנשים מספרים, אלא שאתה יודע מקרוב או מפי מגידי אמת, אנשים שמכירים את הדבר מקרוב, כגון הרואה חשבון, מנהל החשבונות או כל דבר אחר, שיש לבית הכנסת הכנסות רבות, ואפשר לראות את זה. כל מי שמתפלל שם באופן קבוע יכול לראות שיש הכנסות, והוא עושה, משקלל את ההוצאות מול ההכנסות. הוא יודע שבאמת הכסף שם שוכב כמו עכברה דשכיב הדין הרי, אז באמת הוא יכול לתת את הכסף למקום אחר שהוא לצורכי צדקה. תודה.
תודה רבה ויישר כוח, ואנחנו נפנה למאזין נוסף. שלום לך יעקב מחיפה.
שלום כבוד הרב, שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיך.
שלום.
הקדוש ברוך הוא יאריך ימיך בסוף ושנותיך בנעימים.
אמן ואמן.
שתי שאלות. אחד, בקשר למקוואות, בערב יום שישי בדרך כלל אנחנו נוהגים ללכת עם מקווה ולטבול, ויש מינה כזה של ציבור לא קטן שמביא את הילדים שלו כאילו זה בריכת שחייה. מביאים את הילדים שלהם בני 5, 6, 7, 8, 10, האם יש מקום לדבר הזה? זה דבר אחד. להביא ילדים למקווה ביום שישי.
אתה בהחלט צודק.
זה דבר אחד, מכיוון כבוד הרב.
כן. אתה עוד הצגת תמונה קצת ברודה, שהאבא בא עם הילדים. מה תעשה כשהאימא שולחת את הילדים לבד, והם שם משתוללים ומקפצים?
גם כן.
מפרעים, וגם כן באים לידי סכנות שונות ומשונות, שכל מיני אנשים לא הגונים מגיעים שם למקווה ומחפשים טרף קל, וזה מאוד מאוד מסוכן. לכן אסור לשלוח ילדים לבד, זה א', ב', לא לשלוח ילדים קטנים. זאת אומרת, בכל מקווה אני יודע שבמקוואות מסודרים יש שם הוראות ברורות מאיזה גיל יכולים להגיע ילדים. עדיף היה שהיו מתקנים מגיל 9, שזה ילד בוגר, גם בבין ויודע ופיקח, וגם שיש שם מישהו שמדי פעם יזרז את הילדים, שברגע שהם נמצאים שם במים יותר מדי ומשחקים להם שם או צפים או מביאים כל מיני סירות גומי וברווזים וכדומה, ודאי שצריך לגרש אותם משם.
לא, אבל מה המקום הזה בכלל שאדם שעוד לא נסו, שעוד לא הגיע לבגרות, בכלל יבוא למקווה? מה שייך ילד בין 9-10 גם, שיבוא למקווה?
אני מבין את לבך. אתה שואל לפי הפשעת. אבל יש בספרים הקדושים מובא שיגדל בקדושה ובטהרה, וגם כדי שיתרגל לטבול. אז יש בזה מעלה. אני לא יכול לומר שאין בזה שום דבר. זה לא לגמרי. תראה, בוא נעבור רגע ברשותך, ואני מבקש את סליחת המאזינים, שלהבדיל, להבדיל, להבדיל, הנפטר נוהגים אחרי שרוחצים אותו להטביל אותו במקווה. ויש הרבה מהפוסקים שערערו על זה. מאיפה יצא המנהג הזה? הרי הוא אבי אבות הטומאה. מה שייך להגיד שאני אטביל אותו? אבל כיוון שנזכר באיזה ספרים, אני לא אצטט כרגע איזה, שקורה איתו איזה משהו בשעת פרידת הנשמה, ואז רוצים שהוא יעלה למעלה טהור, אז לכן מטבילים אותו. אז האמת שהספרדים לא נהגו בזה. התחילו בזה חכמי אשכנז ובעיקר האדמורים. כבר היה מעשה כשנפטר הגאון רב שלמה אליעזר אלפנדרי, כך שמעתי מאדם שנוכח שם, שכבר הלך לעולמו, ואותו צדיק היה שם בביתו של הרב אלפנדרי בשעה שנפטר, וישב שם הרב הגאון בנו של הישא ברכה רבי ניסים אל ישר, שהיה אחד מראשי הישיבה פורת יוסף. והנה ראה שבאו החברה קדישה והתחילו לאסוף את צורכי המת ולעטוף אותו, את הנפטר, ונושאים אותו, לוקחים אותו מחוץ לבית. שאל לאן? אמרו לו למקווה. אמר מה פתאום, מי אמר? אמרו לו שאיזה אדמור שהיה שם אמר, לא משנה כרגע מי ומה. אז הוא התבטא ביטוי מאוד חריף ולא נתן להם לעשות זאת, כיוון שאין לטלטל את הנפטר ממקום למקום. אבל היום אתה רואה שיש לא עלינו בבתי הלוויות, חדרי הטהרה, יש שם מקווה ממש באותו חדר טהרה שמסיימים את הטהרה של הנפטר, מטבילים אותו, אז יש מקום לזה. אז אם כן רואים שיש כמה שדברים שהם בלתי מושגים או בלתי מובנים מבחינה הלכתית או מבחינה פשטית, יש להם איזה סוד, יש להם איזה רמז. ולכן להבדיל, שהשם ישמור עמו ישראל לעד ויאריכו ימיהם בטוב, וכל הילדים יהיו שמורים, שלא יהיו אסונות חלילה וחס, כמו שלצערנו שמענו על אתמול בלילה ילד שבוע אחרי בר מצווה בכביש 6 מחוסר האחריות של המבוגרים הגיע לאמצע הכביש וכיפח את חייו. זה כואב, כואב, כואב. ותפסיקו להגיד לי משמיים, גזרה משמיים, גזרה משמיים, נכון, אבל זה אחראי האדם, כי פול הנופל ממנו. אז זה ודאי שצריך זהירות. וגם כאן במקוואות צריך זהירות לשמור על הילדים, בפרט שאמרנו שיש אנשים לא אגונים שמגיעים שם למקוואות ויכולים לצאת משם תקלות, חלילה וחס.
היות וערכת בתשובה, אני לא אכביד, פעם הבאה נתקשר שוב פעם שאלה אחרת, ניתן למאזינים אחרים.
תודה.
אכן כן, יש נכון, נכון, יש מאזינים שממתינים. תודה, שבת שלום ליעקב מחיפה. אנחנו עם הגברת סמדר מביתר, שלום לגברת.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום מבורך.
אם אומרים שחיינו על נקטרינה, שזה כלאיים של אפרסקים אפרסק ושזיף, האם יש גם צורך לברך שחיינו על השזיף לחוד ועל האפרסק לחוד?
אני רוצה להבין, אתם מדברים על המיץ שיוצא משם, שלברך עליו שהחיינו, ואחר כך השאלה אם לברך שהחיינו על הפרי.
על הפרי רק, אני מדבר.
זו שאלה מאוד חשובה, זה מצוי, בעוד חודש זה יהיה יותר רלוונטי, כאשר יגיעו לשוק הרימונים. ויש אנשים שלא אוכלים רימונים, או שמשום מה לא קנו רימונים הביתה. והם קונים את זה באלול, יש כאלה שמחדשים את זה בראש השנה דווקא. ואומרים שמיץ רימונים הוא דבר בריא מאוד. ויש כאלה שקונים מיץ רימונים, סוחטים שם בקיוסק או באיזה חנות של פירות וירקות, יש לו שם מכשיר, והוא סוחט מיץ רימונים, וזה באמת פעם ראשונה, ובאמת יש מקום להסתפק. מי שמברך שהחיינו על מיץ רימונים, לא הייתי אומר שהוא טועה, כיוון שבעיקר ההלכה, ברכת שהחיינו על פירות, זה בשעה שרואה אותם. כך כתוב במשנה, וכך נפסק לשולחן ערוך. אלא שכתבו הפוסקים, שכיוון שאדם לא יתבלבל ויגיד, ראיתי, לא ראיתי, נדמה לי, או שנדמה לו שראה דבר דומה, אז הוא לא מברך על זה, אלא בשעת אכילה. לכן תקנו לנו שאין מברכים שהיינו על פירות, והוא עדין ירקות שבאים מזמן לזמן, וטריים רק בשעת האכילתם, בפעם הראשונה, אז מברכים עליהם שהחיינו. אז כיוון שבשעת אכילה, אבל אם ברך בשעת ראייה יצא, ויותר מזה, לדוגמה אם היו לפניו שלושה מיני פירות, זה מצוי עכשיו בעונה הזאת, שהיו לפניו נגיד משמשים, דובדבנים ושזפים, והוא לא ברך על אף אחד מהם עדיין שהחיינו, והוא ברך שהחיינו על אחד מהם, הוא פתר את כולם. מה לעשות ביום שבת? אנחנו אומרים להם מראש להביא רק מין אחד, ואחרי שברכנו שהחיינו על המין הראשון, יביאו את המין השני, ואנחנו מברכים שהחיינו על השני, ושוב את השלישי, מברכים שהחיינו, וכן על זה הדרך, ואין בזה משום גורם ברכה שאינה צריכה, כיוון שבשבת יש מצווה להרבות בברכות כדי להשלים מהברכות, ולא רק להשלים, כתבו הפוסקים שהוא הדין גם כמה שיוסיף, מוסיפים לו, כך הביא הרב קו הישר, כך הביא אליה רבה ועוד, שאתם לא יסתפק במאה, יכול לברך 120, 150, כל המרבה הרי זה משובח, בפרט בשבתות. אז עכשיו אני חוזר לעצם השאלה, באמת יש מקום להסתפק, אבל הנקטרינה הזאת שנמכרת בחנויות בבקבוקים, והיא לא טריה, לא שסחטו אותה לפניכם, אלא שקנינו אותה מהמרקול, אז עליה אני לא אברך שהיינו, כיוון שאני לא בטוח שזה טרי, אני לא בטוח שזה לא משוחזר, אני לא בטוח אם זה לא היה מוקפא, אז לכן על מיצים כאלה לא יברך שהיינו. נשאר לנו רק השאלה לגבי מיץ רימונים, מי שעדיין לא אכל רימונים, אז הטוב ביותר שיבקש מבעל החנות או זה ששוחט לו, לקחת גרגר אחד של רימון, יברך עליו בורא פרי העץ ושהיינו, ויפתור גם את המשקה.
הרב, זו הייתה השאלה שלי. השאלה שלי הייתה, אם הנקטרינה הרי זה בין כלאיים של אפרסק ושזיף.
הבנתי.
האם
מותר,
לא בתור
גופסה,
לא בתור
חוצנת. פחנו הלכה נוספת בזכותכם.
בסדר, כבר.
ההלכה אומרת שמותר לברך על כל סוגי פרי הדר. הרי כל פרי ההדר להוציא את הלימון, כולם ממזרים, סליחה על הביטוי. הם כולם מוכלאים, זה הכלאה. אז זה נעשה שלא ברצון הבורא. ונכון שכמה מהפוסקים הקדמונים יותר, דורות לפנינו, כמו בן ישחי ועוד, כתבו שלא נהגו לברך שהיינו, אבל ההלכה ולמעשה כן. מדוע? שעל מה אני לא מברך שהיינו? על אותו אילן שנעשתה בו העבירה. אבל זה כבר לא אותו אילן, זה זן חדש שהגיע לשוק. אני שאלתי פעם מגדל פרדס של תפוזים, ופרי הדר, אמר לי הרב, יש 36 סוגים וזנים שונים עם שמות שונות, והראה לי שם מפה עם תמונות ושמות של כל אחד ואחד, איזה סוג קלמנטינה ואיזה סוג נקטרינה ואיזה זו גדולה וזו קטנה וזו חמוצה וזו שוודית והיא הודית, אחת תאילנדית והיא נורווגית, אז יש סוגים שונים, מה לעשות? אז באמת, אם זה אותה נקטרינה, רק כל אחת נקראת על שם ארץ אחרת, אז ברכה אחת פותרת את כולם. אבל אם זה זו נקטרינה, והיא קלמנטינה, והשלישית תפוז, והרביעית תפוז מתוק, יש לימון מתוק, אז על כל אחד ואחד זה זן בפני עצמו, אני מברך עליו שהיינו, ואין חשש של החלאה, כי ההחלאה הייתה לא עכשיו בעץ הזה, בפירות הללו שאני אוכל אותם כרגע, אלא באבות אבותיהם, ולכן יהיה מותר לברך עליהם. תודה.
תודה רבה וישר כוח גם לשואל, תצטרך חזק וברוך לרב. אנחנו עם יעקב מירושלים, שלום לך יעקב.
שבת שלום הרב.
שבת שלום ומבורך.
אלך לאורייתא מתוך בריאות איתנה וכל טוב.
אמן.
הרב, יש משהו שאני, אולי אני טועה בו, ורציתי לשאול את הרב. אני, מה שאני יודע שיש כלל של חמירה סקנתא מאיסורה.
כן.
ובתחומי הקשות מאוד מקפידים בענייני קשות, אבל התחום של סקנטה, של אוכל לא בריא, אין שום התייחסות לקשות.
תודק, עד שאתה מדבר איתי על זה, בוא אני אגיד לך דבר שאולי יפתיע אותך. ליבי חורה לי מאוד 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 על אחד הדברים הכי גרועים שיש בקשרויות, וזה כולל בכל הבדצים, וזה שמולחים את העופות בכמויות מלח אדירות. ואני לא יודע מה השיגעון הזה, נכנס להם דיבוק בראש, אני לא מגזים, ואני אומר לך, צריך לראות את זה כדי להאמין. קילו של מלח נשפח על כל עוף ועוף. ולכן כשאתה לוקח את העוף, מביא אותו הביתה, הוא מאוד מסוכן לבריאות מבחינת המלח שהוא מכיל. וידוע שהמלח הוא גורם מספר אחת להרבה מחלות, ובראשם מחלות לב וכלי דם ועוד 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 דברים אחרים, וגם כליות ועוד. ולכן אני בפירוש מציע, וכך אני עושה, שבבית כשבאים לבשל עופות, לא משנה שניצל, לא משנה ירחיים, שוקיים או כל חלקי עוף, אנחנו מרתיחים אותו לפני כן, שופכים את המים ואחרי זה רק מבשלים, ובכל זאת עדיין נשארת המליחות. והרופאים צועקים חמאס ואף אחד לא עונה, אין עם מי לדבר. ואני לא מבין את השיגעון הזה. זה הביאו את זה מאירופה, שבשביל עוף אחד קונים כמעט קילו מלח. אמר לי בעל מקולת, שהוא לא מבין, יש איזו נערה שמגיעה, כל שבוע הייתה מגיעה, זה אולי בימים עבר, או היום כמעט לא מצוי הדבר הזה, כי קונים מראש מוכשר, אז היו קונים עוף בלתי מוכשר, ומכשירים אותו בבית, אז הייתה נערה שכל יומיים הייתה באה, קונה קילו מלח בישול. אז יום אחד הוא שאל אותה, אמר לה, סליחי לי שאני שואל אותך, מה זה, מה אתם עושים, יש לכם מפעל בבית? אמרה לו, לא, אנחנו מכשירים עוף. אמר לה, וכמה? אמרה לו, חצי קילו מלח, אמא שלי שמה על עוף אחד. אז הם מכסים אותו עד שהוא לא רואה. ויח את המצרי והתמנהו בחול, זה ויח את העוף והתמנהו במלח. ולא רואים עוף, רואים מלח. ולהלכה זה לא כך. מספיק שאני אפזר מלח שיהיה על פני כולו פחות או יותר, זה מספיק. וכן מבית ומחוץ תצפנו, בסדר. אז תעשה את החומרה הזאת גם כן. וגם זה חומרה. אבל לשפוך כמויות כאלה של מלח, ובפרט בעופות ההודו, כמה פעמים ביקרתי שם בחדרה ובעוף עמק חפר, זה משהו לא יאומן כי יסופר. כמה כמויות מלח אדירות מכיל כל עוף עוף, וזה ארבע עוף, כמה ששוטפים וכמה שמנקים, עדיין העוף מאוד מאוד מלוח. ויש לנו גמרא מפורשת, אדם שקנה בשר והביא אותו הביתה, והוא לא יודע אם הוא מלח אותו או לא מלח, שכח מה יעשה, אומרת הגמרא, וכך מובא בשולחן ערוך, ייקח את הבשר כשהוא נע, עדיין בלתי מבושל, ויטעם אותו בפה. מותר לעשות כן. ואז אם טעם טעם מלח, טעם מלוח, אבל צריך אחד שיודע להבחין טוב. טעם טעם מלח, זה כן נמלח, ויכול לסמוך על הטעם שלו. אבל אם לא טעם טעם מלוח, סימן שזה לא נמלח. אז אני חוזר, אתה צודק, יש המון מוצרים שהם מאוד מאוד מסוכנים לבריאות, והרופאים צועקים, ותראה את בתי החולים, השם יצילנו, מלאים מלאים חולים מכל הסוגים, זה שנמצאים מאושפזים, כמה יש שנמצאים בבתיהם, ותראה, מספיק לראות את התורים בבתי המרקחת, ובכל הקווים האלה של, איך קוראים לזה? יש את הסופרים שמוכרים שם את סוגי התרופות, אתה רואה אותם עד 12 בלילה פתוח, והתור נמשך ולא נגמר. השם יצילנו וישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל, אבל צריך לנקוט באמצעי זהירות ואמצעי מנע שלא לבוא לידי חולים חס ושלום.
תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב, ואנחנו עם
דברים מהסופרות, תפעל שם במשרד הבריאות או במשרד המסחר, משהו.
אכן כן, צריך באמת לעורר את זה ולפנות, בריאות הציבור לא פחות חשובה. תודה לרב, ואנחנו עם מאזין בשם אביגד, שלום לך אביגד.
שלום הרב, הרב.
שלום, שבת, שלום.
טוב, הוא בנעימים, ברכה, תודה ורפואה. קודם כל הרב, אנחנו רוצים בהזדמנות זאת קצת באיחור, למסור את המחמנו לך על אחיך, שהיה לפעמים בא לבית המגרש, שאני לומד בו ברחוב מרקולת בתל אביב, היה לומד איתנו כמה היה ענה וירא השם וצדיק ממש ממש מיוחד.
תודה.
הרב, רציתי לשאול שאלה. אני שמעתי אותך כמה פעמים מדבר על זה שבסעודה שלישית עדיף שהאדם יברך ברכת המזון 13 דקות וחצי לפני השקיעה. א', האם זכרתי נכון? ואם כן, אם יכול להגיד לי על מה הרב מסתמך וממה הוציא את ההלכה?
אם יכול לומר... מה?
ממה, על מה הוא מסתמך? על מה הוא מסתמך? מסתמך.
אני מתפלא מאוד מאוד עליך. זה סעודה שלישית של שבת או סעודה שלישית של יום ראשון?
לא, של שבת, ואני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי יש איזה מישהו חבר טוב שאמר...
אני לא רוצה שתגיד, תנמק לי, תן לי לענות לך.
אין בעיה, בכיף.
הסעודה שלישית של שבת צריכה להיות בתוך מסגרת השעות של השבת. היום השבת כל כך ארוכה, נדבר היום בימי קיץ, כל כך ארוכה, ואנשים עצלנים, אז אדם אוכל חמין, הוא אוכל את זה בצהריים. אתה יודע מה? בוא נעשה אחרת. פלל שחרית מוסף בבית הכנסת ששם לא כל כך מכבידים, שהקורא בתורה הוא קורא נעים, והוא קורא יפה ומדקדק, ובדרך כלל המדקדקים הם קלים, קלי התנועה, ואחר כך מוסף מתפללים אותה כהוגן עם חזרת השץ, ומסיימים, ובעשר אתה כבר בבית. אתה יודע מה, אם אתה תאכל חמין עכשיו, נגיד שזה יהיה לך קשה, אז אל תאכל חמין בעשר, תאכל מאכלי חלב, תאכל ביצים, תאכל כל מיני סלטים, תאכל כל מיני דברי מוצרי פרה ודגים, לא חסר מה לכבד את השבת. אחר כך הולכים להתפלל מנחה, יש כאלה שמתפלים מנחה כבר באחת בצהריים, אשריהם ואשרי חלקם, יש כאלה מתפלים בשלוש, יש מתפלים בארבע, יש בחמש, ואחרי זה תאכל תחמין. אז אם כן, אתה מסיים סעודה שלישית כבר מבעוד יום. סעודה שלישית היא שייכת לשבת. אדוני, אתה שואל אותי מאיפה מצאת את זה? ריבונו העולמים ואדוני האדונים. כל יהודי קורא חומש, פרשת בשלח, מאיפה למדנו? הגמרא שואלת, שלוש סעודות בשבת, שנאמר ויאמר משה, יכלוהו היום, הנה מספר אחד היום, כי שבת היום לאדוני, מספר שתיים היום. היום לא תמצאו בשדה. הנה שלוש. שלוש פעמים היום. למה? משיבה הגמרא, שלוש סעודות בשבת. אז אחד בלילה בליל שבת, זה נקרא בחינת יום, ושתיים בתוך יום שבת. ברגע שעברו 13 דקות וחצי, מה זה על מה אתה מסתמך? 13 דקות וחצי זה בין השמשות. מה שאנחנו מוסיפים, זה כדי לצאת אליבא דרבי יוסי, אליבא דרבי יהודה, וכדי לצאת אליבא דהרמב״ם גם, שסובר שמהלך מין זה יותר ארוך ממה ששאר הפוסקים כותבים. אז אנחנו עושים 20 דקות בין השמשות, מקסימום. מעשה גם 18 וחצי, 19 זה המקסימום, אבל עוד דקה לפי רבי יוסי, שזה נכנס וזה יוצא, אז זה 20 דקות. תן לו עוד תוספת שבת 10 דקות, שזה 30 דקות, יצאה שבת. אז והיום ממציאים לנו כל מיני המצאות. אני לא מדבר שיטת רבנו תם, שיטת רבנו תם על עיני ועל ראשי, מי שנוהג רבנו תם, אשרה ואשרה חלקו. אבל לפי שיטת הגאונים, שזה רוב חכמי ישראל הסכימו עם זה, לפי שיטת הגאונים, אחרי התשעה יצאה שבת. אז הוא אוכל הסעודה רביעית, איזה רביעית זה? תפסיקו. יש כאלה מתפלים מנחה שם, אז גם תגיד לי מאיפה אתה מסתמך שאתה מתנגד לזה? הוא קורא ספר תורה ב-10 בלילה, ספר תורה של מנחה, מה הוא באמריקה או באירופה? מה קרה לכם? מה קרה לנו? יוצאת שבת, עושים הבדלה, ועוד יותר, יש כאלה מאחרים את ההבדלה, והם טועים. כיוון שמרן רבי יוסף קארו, כתב בספר מגיד משרים, שהמגיד, המלאך, אומר לו שלא טוב לאחר את ההבדלה, מפני שבמוצאי שבת כל החיצונים והמזיקים ומלאכי החבלה מתעצבנים ומתוחים ורותחים כולם, כיוון שבשבת הם לא עבדו. בערב שבת, עם כניסת שבת, יוצא בת קול וצועקת שבת מקודש, וכל החיצונים בורחים ונכנסים לנוקבד התהומה רבה בלב האוקיינוס. אני לא יודע איפה זה, באיי ברמודה או בכל מקום אחר, יכול להיות שזה ליד איראן גם. אז שמה נכנסים כל המזיקים ופוקקים אותם עם פקק, ולא מוציאים אותם עד צאת השבת. מתי? שישראל עושים הבדלה, ואז כשאתה עושה הבדלה אז הם יוצאים. עכשיו, ככל שאתה מאחר את ההבדלה זה לא טוב. למה? כי כבר התפללת ערבית ואמרו, והרבה בתי כנסת התפללו ואמרו, ואתה קדוש, עם קדושה לסדרה, הם יוצאים, מתחילים לחלות את העולם, מתחילים לעשות שמות. אז איך עוצרים אותם? איך מרגיעים אותם? כך אומר מרן, לא אני אומר את זה, בספר מגיד משרים הוא אומר, אתה לוקח כוס, עושה הבדלה עם יין, בלי מים, בכוונה, יין נטו, כי זה דין, ואני צריך עם דין להרגיע אותם. דין מכניע דין. ואני לוקח נר, ועד רבה אם הוא נר שעבה, זה עוד יותר טוב. זה שעה נאורין עם ובקה, יש בזה סוד גדול מאוד. ואחרי זה לוקח בסמים, שלא יזיק לנו הריח של גינם, ואנחנו מברכים על זה, ועל ידי שמברכים מאורי האש, משקיטים אותם, וגם הרשעים שבגינם מסכנים שסובלים סבל נורא והיום, שאי אפשר לתאר אותו איך הם נדונים שם, אנחנו מרחמים עליהם, אנחנו מבקשים עליהם רחמים, ועל ידי עשיית ההבדלה בזמן, אנחנו מרגיעים שם גם את אש גינם, מנמיכים את הטמפרטורה שם. אז תבין, ידידי, כמה לא טוב עושים אלה שמעריכים עם סעודה שלישית, וגם מתפללים ערבית מאוחר, וגם הבדלה מאוחר, ומחר בבוקר קמים גם כן מאוחר. השם ירחם עלינו. תודה.
תודה וחזק וברוך לרב על התשובה המאלפת. אנחנו נשמע עוד מאזינה, שלומית מירושלים, שלום לגברת.
שלום וברכה, שהשם ישמור אתכם. כבוד הרב, יש לי שתי שאלות.
שלום, שלום.
אני רוצה לדעת, האם ניתן להזיז מעברר בשבת?
מה לעשות?
האם ניתן להזיז מעברר דלוק בשבת?
מעברר בשבת, להזיז אותו אם יש צורך, כגון שקר מאוד או חם מאוד ורוצים שהאוויר יבוא, אפשר להזיז אותו, אבל בזהירות, אם אפשר בשינוי, כלומר בשינוי על ידי ששניים יעשו את זה, או עם הרגל, אבל אם זה עם הרגל אז אנא בזהירות, דווקא אם הוא עומד על מקום יציב, כגון הוא נמצא על הרצפה, על הקרקע, ואז מזיזים אותו מעט מעט ומסובבים אותו, יהיה מותר בשבת. אבל להנמיך או להגביה את העוצמה של המעברר אסור בשבת בשום פנים ואופן, כי כל לחיצת כפתור כזאת עושה מעגל סגור חשמלי, וזה מבעיר ומחבא בשבת ממש.
תודה רבה לך.
לכם
שבת שלום הרב.
שבת שלום וברך.
רפואה שלמה ובריאות איתנה.
אמן.
הקדוש הרב, אני רוצה לשאול בנוגע לבין המצרים. אנחנו הולכים לעשות פרחות בבית הכנסת, ואמור לבוא בן אדם ביום שני. אם לא יסתדר איתו ביום שני לגמור את הפרחות, נוכל להמשיך לדיין איתו בין המצרים, אם בכלל אפשר יהיה בין המצרים להמשיך את העבודה?
עד ראש חודש אב הכל מותר. אחרי ראש חודש אב, כל מה שבא לקישוט, להנאה ולתענוג, אסור. אבל מה שבא לצורך קיומי מותר, כגון בניית מעקה, נקיטת אמצעי בטיחות, או כל דבר אחר, או השלמת בנייה כשהיא באמצע והיא מסוכנת אם ישאירו אותה כך, או כשיש הפסד מרובה, אבל עד ראש חודש אב אני חוזר ומדגיש, מותר. מה שאתה רואה בין המצרים זה החמירו, בעיקר ארצות אשכנז החמירו בזה בהרבה עניינים, בעיני רחיצה, תספורת, נישואין, לפי ההלכה מותר הכל עד ראש חודש אב, אני חוזר ואומר. ומי שעושה הכל עד ראש חודש אב, יש לו בהחלט על מה שיסמוך, והוא עושה כדת וכהלכה. כי הגמרא אומרת, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. ואז התחילו להסביר איזה דבר, מה הגדר של שמחה. אז אנחנו נמנעים בשלושת השבועות גם משמיעת מוזיקה. נזהרים בזה. האמת שכדאי להיזהר, מי שנזהר כל השנה אשרה וטוב לו. אבל כי מזמן החורבן גזרו לו לשמוע כלי נגינה. שנאמר בשיר לא ישתו יין, ימר שחר לשותיו. אבל בבין המצרים נזהרים בזה יותר ויותר, כיוון שזה הימים של החורבן. אבל שאר דברים הכל מותר, אין שום בעיה. אז תברכו ותצליחו.
שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום, תודה למאזין מעכו. ואנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך מאיר.
הלו, שלום, שבת שלום הרב.
שבת שלום ומבורך.
כן, רפואה שלמה ובריאות איתנה. רוצה לשאול את הרב, הכהן שעולה כל בוקר לדוכן, מגשים עליו ברחוב באוטובוסים הרבה פעמים ומבקשים ברכה, וזה אני אתן ברכה. אבל צריך לשאול, הברכה, אבל אני חשבתי כל השנים, לא בתוך הבית כנסת, לא בתוך ברכת כהנים, הברכה של הכהן זה שווה לברכה לכל יהודי. אז זה נכון או לא נכון? עברת את יואב.
אתה אומר נכון, ואני אגיד לך מה, הרבה מהפוסקים דנו שיש כאלה שאחרי ברכת כהנים, ניגשים אל הכהן, או שהכהן מסתובב בין הקהל ונותן להם שוב פעם ברכות. יש כאלה שדנו האם יש בזה איסור של בל תוסיף, כיוון שהתורה אמרה שאסור על המצוות לא להוסיף ולא לגרוע. לדוגמה, אני רוצה לשים בתפילין עוד פרשייה אחת במקום ארבעה, חמש, או בתיצית במקום ארבעה כנפות, חמש כנפות, אסור משום בל תוסיף. בסוכות הוא רוצה להוסיף עוד יום אחד לשבת בסוכה לשם סוכה, לא בשביל שטוב לו שם, לשם סוכה, אסור, זה בל תוסיף. אז השאלה, הכהן הזה, אחרי שהוא סיים את הברכה, נגשים אליו, מבקשים ממנו ברכות, האמת האנשים לא, אני לא מבין אותם, מה הם רוצים? הוא כבר ברך, הוא עמד על הדוכן, ולא רק הכהן ברך, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו ברך, שנאמר, ואני אברכם, יש שני פירושים בגמרא, אחד, ואני אברך את הכהנים, שתיים, ואני אברכם את ישראל. והגמרא במסכת סוטה מפורש שם, שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו נמצא שם, בשעת ברכת כהנים. אז לכן אין מקום לבקש ברכה. אבל שלפעמים אנשים לפעמים נמצאים במצוקה או בצער, ובמשך היום או אחרי התפילה, כמו שאמרתם, והם אומרים לך, תראה, אתה כהן, תברך אותי. אתה יכול לברך אותו. אין בזה בעיה, כמו שכל יהודי מברך, גם אתה, ויכול להיות שלכהן יש, לא יכול להיות, אלא מסתמה, שלכהן יש יותר מדרגה חשובה מאשר לסתם אדם. כמו שכהן נשמר ונזהר בדיני טומאה וטהרה, שאנחנו הישראלים לא חייבים בהם, אבל הכהנים חייבים בהם, אז ממנה יש לו איזו מדרגה מסוימת שהוא שונה משאר ישראל. ויש לו מעלה יתרה, אז כנראה יכול להיות שברכת כהן היא באמת, באמת חשובה, ויש את זה קצת בספרים, לא ספרי ההלכה, אבל בספרי המוסר וספרי הדרש כתבו שיש עניין של ברכת כהן. אז תבורך, תודה רבה.
תודה רבה לך רב, שבת שלום.
שבת שלום.
שבת שלום, תודה למאזין מירושלים. איתנו עוד מאזין מירושלים, שלום לך יעקב.
שלום עליכם. רציתי לשאול מענייני קדיש. אמרו בערבית שיר למעלות, ואז היה 2-3 שניות של הפסקה, ואז שניים קפצו להגיד קדיש, ואז השני ראה שהראשון אמר קדיש, אז הוא הפסיק אחרי 3-4 מילים. השאלה אם הפסקה בקדיש זה בעיה?
לא, אין שום בעיה. קורה שלפעמים גם האדם עצמו שהוא צריך, יש לו חיוב לומר קדיש, הוא משום מה התמהמה, או ששכח, או שהיה טרוד באיזה משהו, והתחילו את הקדיש, אז הוא קם ואומר גם כן קדיש. אז עדי, מה שנכון לעשות, שזה שיקדים, יאמר קצת לאט וימתין לזה שהתחיל אחריו. כנ"ל יש את השאלה הזאת לגבי החצי קדיש השני, אחרי החצי קדיש, שמגיעים ליש למה. אז כאשר יש גם אשכנזי, גם ספרדי בבית הכנסת, ולא משנה באיזה בית הכנסת נמצאים, האשכנזים אומרים יש למה רבה משמיח, והאם תומים עלינו על כל ישראל, ואמרו אמן. חיים קלים יש להם. אבל הספרדים נוהגים לומר, יש למה רבה משמיח, חיים וסבא, תספור אותם, תראה יש 11 דברים. חיים וסבא ושואה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה. יחד זה 11. זה כנגד 11 סמני הקטורת, כנגד 11 עירורים שיש בפרשת כתבו, זה מבטל את הערור שכתוב שם. זאת אומרת, אם חלילה האדם נכשל באיזה דבר, והיה חס ושלום נאמר עליו ערור, עכשיו על ידי יש למה שאומרים בקדיש, לא שהוא צריך להגיד את זה, אלא שאומרים, ואני עונה אמן, אני ניצל מזה, ויש בזה עוד כמה סודות, כבר הגאון רבנו יוסף חיים העריך בזה מאוד. אז עכשיו יוצא שאלה שאומרים את הקדיש, אם הוא בני אשכנז, הוא איש נבון, זה מצוי הרבה. אז הוא מרגיש, יודע שיש איתו עוד ספרדי שאומר, הוא אומר לאט, יש לו מורה בו מן שמיו, הוא מנגן קצת, הוא מחכה שהספרדי יספיק להגיד ורווח והצלה, ואז הוא מסיים יחד איתו כדי שיהיה אמן אחד לשניהם. בסדר?
אז רק אז השני שיפסיק זה בסדר? שהוא לא ימשיך את הקדיש זה בסדר?
הוא יכול להתמהמע קצת או להאריך במילה, לא יעשה הפסקה ממש.
לא, אני מתכוון שהוא יפסיק, לא ימשיך, לא, הוא ראה שהראשון אמר קדיש, הוא לא רוצה כבר להגיד קדיש, יפסיק.
אתה באמצע, אין דבר, זה לא ברכה לבטלה. כן. זה לא כמו ברכה לבטלה.
בסדר.
אין בעיה.
טוב, שבת שלום, תודה רבה.
שבת שלום ותודה רבה, יישר כוח. כבוד הרב, שאלה מהפורום לגבי מנהג ברכי נפשי בתפילת ערבית של ערב ראש חודש, איך נהגו בירושלים?
אין ראש חודש. כן, הרבה אנשים שואלים אותי, אומרים ערב שבת, והוא מתכוון
דרך
שבת, איזה מתי?
צודק.
צריך להגיד, הם צריכים להיזהר, לא, אני אומר את זה לציבור, צריכים להיזהר, להפסיק להשתמש עם המושג החילוני ערב שבת, על היום בלילה, עד שתיים בלילה, הוא קורא לזה ערב שבת. ערב שבת זה עכשיו, עד כניסת שבת זה ערב שבת. ברגע שנכנס שבת זה ליל שבת. אז בליל ראש חודש אומרים ברכי נפשי, ואני לא יודע מאיפה צמחו פתאום הפטריות החדשות שאומרים לא להגיד את הברכי נפשי. תראה רבי חיים פלאצ'י עליו השלום כותב, שיש לומר ברכי נפשי יזהר, וזה... טוב שלא ישכח לומר יעלה ויבוא בעמידה, כי אם בערבית לא אמר יעלה ויבוא, יפסיד. וכתוב בהלכה שאם חס ושלום באותו חודש לא אמר יעלה ויבוא, לא סימן טוב כל כך. אז לכן צריך להיזהר, וגם למה לעקור מנהג ישראל שנהגו בו על מאות רבות בשנים, אני לא יודע אם אלף, אבל מאות רבות, לבוא ולעקור אותו. אז יש כל מיני חכמולוגים שהם טוענים שזה אמרו כאשר היו מתפנים ערבית בפלג המנחה והיה עדיין יום, אז אומרים מקרא, אבל עכשיו לילה לא אומרים מקרא. מה זה קשור בכלל? אז אל תגיד גם שיר למעלות לפני עלינו לשבח. אז אל תגיד פסוקים בקריאת שמע שעל המיטה, הרי זה לילה. איך אתה אומר קריאת שמע שעל המיטה? בלילה אומרים מקרא. אז סתם הם ממציאים מהראש שלהם דברים בלי לדעת את יסודם ואת מקורם. אז אנחנו לא נשמע להם ולא נובל להם. מנהג ישראל לומר ברכי נפשי לפני ערבית בליל ראש חודש, כמו שנוהגים לומר מזמור שיר ליום השבת, בליל שבת, וכמו שנוהגים לומר מזמורים של החגים בלילות ימים טובים, גם כאן אנחנו נאמר, ולא לבטל את המנהג הזה. מה גם שיש בו נחת רוח למתים. עסקנו בזה מקודם בעניין ההבדלה, אז גם כעת, למה? כיוון שהנפטרים בראש חודש עולים למעלה, וגם ניצלים מגיהנם כשחל יום ראש חודש, יש להם מנוחה. ולכן אומרים עליהם, ברכי נפשי את השם, כך כתבו חכמי הקבלה. והגמרא אומרת שבתהילים שם, באותם פרקים, יש 5 פעמים ברכי נפשי, אמר דוד. כנגד מה? כמשיבה הגמרא, כנגד 5 שמות שיש לה לנשמה, שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. וכל אחד יש לו פסוק מאיפה יצא. הצילה מחרם נפשי מיד כלב יחידתי. זה נפש. אשר בידו נפש כל חי, רוח כל בשר איש. אז הנה נפש, הנה רוח. וכן, נשמת אלוה יובדו, ועוד, וחיה, וכן על זה הדרך. אז לכן צריך לומר ברכי נפשי, כי אז הנפטרים יש להם מנוחה, וזה גורם להם נחת רוח. אז למה לגזול מהם את הנחת רוח הזאת? חבל, וזה הם בצער. אז אדם, גם אם בית הכנסת שלו לא אומרים, אנחנו נוהגים לומר לפני כן, לפני ערבית, מתחילים לומר ברכי נפשי, בינינו לבין עצמנו. אבל זה בית הכנסת שברשותנו, אנחנו אומרים בפומבי ובקול רם, וכולם אומרים, מי שירצה שלא יאמר, מה אני אעשה לו? אני לא אחראי עליו. אבל מצווה לומר. תודה.
חזק וברוך, תודה לרב. באמת בירושלים ככה אנחנו גם זכינו וראינו, והרב שמחדש ושומר על המורשת ליל ראש חודש, כן לומר ברכת
ברכי כן, נפשי. כן, אל תטוש תורת אמך.
ודאי הרב, אנחנו היה לנו אפילו סוג של דיון הלכתי, והנה הרב מחדד את הדברים חד משמעית.
יש כמה וכמה טעמים בזה, כן.
פשוט הרב, אנחנו נכניס עוד מאזין אחרון, אלי מקריית שמואל, שלום לך אלי.
שלום אלידן, שלום כבוד הרב, חזק וברוך, רפואה שלמה, הרב, הזמן מאוד קצר, ואם לא נספיק עכשיו, אם הרב יוכל לחזור על זה בשבת הבא.
בוד, בכבוד.
אנחנו בקריית שמואל, יש מעניין פלאג, פלאג המנחה, קבלת שבת מוקדמת, מה שנקרא. אז יש לנו המון נקודות בזה, אם הרב יוכל להרחיב בנושא הזה, איך זה בדיוק עובד, וגם אם כבר חזרתי מהבית כנסת, ואני רואה שכן שלי שלא קיבל שבת, האם הוא יכול לפתוח
את הדלת בעניין הזה.
מתי מקבלים? ואם למשל, זו בפק השאלה, כמה שאלות שנוגעות לזה, כלומר, כבר חזרתי מהתפילה, כבר קיבלתי שבת מוקדמת, וחזרתי, ואני רואה שכן שלא קיבל שבת. האם הוא יכול להסיע אותי, לעלות אותי במעלית, לפתוח לי את הדרך?
אני חדש לך חידוש, שאנחנו בני עדות המזרח, שהתחלנו עם המנהג הזה, קוראים לו פלג המנחה. אבל לא יודע מישהו חזר מהמוסך, וקרא לזה פלג, פלג המנחה. אז פלג המנחה זה חצי הזמן שבין מנחה קטנה לבין השקיעה, בין זמן מנחה קטנה לשקיעה. זה הזמן של קריאת תפילת ערבית, זה הזמן של קבלת שבת. דווקא מן הערב, היום בערב, אז אחרי תפילת מנחה, מנחה התפלל לפני זמן פלג המנחה, שהגיע הזמן פלג המנחה, יראה בלוח, מתי, ואז יעשה קבלת שבת וזה יועיל. כנ"ל אישה לא יכולה להדליק נרות שבת לפני זמן פלג המנחה, אלא רק אחרי פלג המנחה. עכשיו לגבי חזר הביתה ועדיין לא הדליקו נרות, עיין במבשרת ציון, בזמנו דנו בנושא הזה, להלכה יכולה האישה להדליק נרות, ויש לנו תשובה של תרומת הדשן, עיין שם הרי איסרלן כותב, כך נהגו באשכנז, שהיו חוזרים מבעוד יום הביתה. ועדיין לא הדליקו נרות, והוא היה אומר במדליקים, בכל רם, כדי שישמעו אנשים ובני הבית, וידעו איזה פתילות ואיזה שמנים מותרים ואיזה לא. אז דכן, האשכנזים, תראה, עד היום נשאר להם המנהג הזה, שאחרי ערבית אומרים במדליקים, מה עושה פה אחרי ערבית? אלא היה מקור שם באירופה או ברוסיה, שהשקיעה מאוחרת, אז היו אומרים את זה, סמוך לשקיעה, לפני השקיעה, באותם בבית עשייה שבת שלום, אני מבין שהזמן הגיע.
כן, כבוד הרב, אני חושב ברשות הרב, אולי אני אזכיר את זה בפעם הבאה, נתחיל בהרחבה עם הרב מסכים, אלא לדבר בנושא הזה שהוא נושא מאוד עמוק ומורכב.
איזה פלג המנחה.
כן, ככה אני הבנתי, הוא שאל כמה שאלות, אנחנו מתנסים גם, קטענו אותו.
אז תעלה אותו ראשון.
ועזרת השם יתברך. תודה לרב, אנחנו מודים לרב, חילך לאורייתא, להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה.
לכל הצוות. דרישת שלום לכולם ללא יוצא מן הכלל.
תודה רבה.
כל טוב.